שלום לכם גבירותיי ורבותיי, ומסגרת הדיונים של השבועות האחרונים וגם שאלות שצצות, שוב עולה השאלה, איזה מדינת ישראל אנחנו רוצים? לכך אנחנו מייחדים את התוכנית הזאת, ואני רוצה לפתוח איתך הרב אורי שרקי. מדבריך בשבועות האחרונים, ובעצם במשך השנה וכמעט שנתיים, עוד רגע זה כבר יהיה שנתיים שאנחנו יושבים יחד ומתדיינים, אני כאילו חושב שזו לא שאלה יותר. כלומר, אתה אומר שההיסטוריה היא בסופו של דבר המכשיר הקובע, ההיסטוריה היא גם בסופו של דבר הכלי של ההתגלות, ואם כך, המדינה הזו הולכת לקראת אותה מדינה של דת או מדינה דתית, וככה טוב הדבר, והכל בסדר.
אתה שואל אם אני מסכים עם דבריך?
לא, אני שואל אם אני מנתח את דבריך נכונה.
ממש לא.
למה? אבל זה הדברים שבוקים ועונים.
תראה, כי משתי סיבות. א', בגלל שהביטוי ההיסטוריה עושה, הופכת את ההיסטוריה לאיזה מין ישות מטאפיזית. אני חושב שההיסטוריה זה אנשים.
אבל אם אמרתי היסטוריה שהיא ההתגלות, אז במילא ההיסטוריה זה הגילוי של ההתגלות.
תגיד שהאדם פועל עם אל. כלומר, אני יותר רואה את המודל של השותפות במעשה בראשית, מאשר כפייה של, של מהלך כולל. בנוסף לכך, הסיבה השנייה של אינני יכול להסכים עם הניתוח, הוא משום שאינני חושב שהדתיות היא המרכיב האולטימטיבי של הזהות היהודית. כלומר, אם אתה מדבר על זהות יהודית, זה אצלי מקיף הרבה יותר.
מה?
זה מגיד, תראה, אני הייתי הולך בכיוון של מחשבתו של הרב קוק, ש... כל כך מפחידה את פרופסור שטרנגר, שאנחנו רואים בכל חברה מגמות שונות שהרב הוא כינה אותם הקודש, האומה והאדם, וזה השלושת הנטיות האלה מולידות מפלגות וכיווני חשיבה שונים, שבסופו של דבר כדי לצפות עליהם כאחד אתה צריך להיות בנקודת מבט קצת מעליהם. זאת אומרת, במילים אחרות, אם אתה מדבר על יהדות דתית או יהדות כלאומיות, או יהדות כקוסמופוליטיות, אני לא איתך. אם אתה תדבר על סינתזה בין הדברים האלה, ייתכן שאני מתקרב.
כלומר, מדינת ישראל צריכה לעשות, צריכה להיות הפרי של הסינתזה של הדברים הללו. כלומר, המדינה צריכה להתנהג על פי הכללים של עולם ההלכה, ועולם ההלכה צריך להיות הדבר הקובע במדינת ישראל, על פי הסינתזה.
אם
הרוב יחליט כך.
זאת אומרת, זה מאוד מעניין לקחת את דבריך כדגם של אידיאלי של הקריקטורה. זאת אומרת, אני ממש...
מדינת ישראל כמדינת הלכה זו קריקטורה, זה מעניין מאוד לשמוע.
כן, ודאי. כשאני שומע אותך אומר מדינת הלכה, אני שומע כבר מה אתה מכניס בתוך הביטוי הזה.
לא מכניס כלום, אני מתבונן יחד איתך.
אתה מכניס דתיות. אתה מכניס, הייתי אומר, קטריקליות. ואני סבור... ואני חושב שאני צודק, שלא בכדי ריבונו של עולם אפשר, אפשר לומר, את ההתפתחות האדירה של החילונות. החילונות איננה, הייתי אומר, תופעה מקרית בזהות היהודית. היא באה ללמד אותנו משהו. אם היא באה ללמד אותנו משהו, כנראה שכשהדתיות והחילוניות נפגשות זו בזו, כל אחד יש לה מה ללמוד מהשני. ואם אתה שואל את עצמי מהו הדגם של היהודי העתידי, הייתי אומר, כיוון שהוא עתידי, אתה לא יכול לצייר אותו. מה שאני יכול לצפות ולקוות, זה שהוא יכלול בתוכו את הטוב שבכל אחד ואחד מן המגזרים השונים.
קודם כל, זו בשורה רבתי, נדירה בעולמך, הן תסכים איתי. אני לא בטוח שהיא נדירה בתפיסת הרב קוק, אבל תסכים איתי שמרבית האנשים הנקראים רבנים בימינו לא יראו בחילונות שום דבר פוזיטיבי, חיובי, או דבר שראוי ללמוד ממנו. דבר מה, מלבד בניין ארץ ישראל.
מאוד פעם לא שאלתי אותם, אבל
אני... אתה בתוכמך יושב.
תראה, אני שותף בפורום אינטרנטי של 220 רבנים, ואני חושב שהרוב המוחלט חושב, כמו שאני אומר, ואם הם לא חושבים...
חוץ מבניין ארץ ישראל, איזה עוד דברים טובים יש בחילונות שניתן ללמוד מהחילונות?
אני חושב שיש הרבה מה ללמוד. א', הרעננות המחשבתית. שתיים...
אתה עקבי, אני מוכרח לציין. בזמן אומר את זה.
כן.
אוקיי, בסדר, אני רוצה להגיד את זה.
אני די מיושן, די מסויד, אני חושב תמיד אותם הדברים. אני רואה גם בחילונות רגישות יתרה לעצמאות הכלכלית והכבוד שהיא נותנת, וגם הרגישות לאיכות הסביבה. שלושת הערכים האלה עדיין קיימים בצורה, הייתי אומר, מסיבי.
וזכויות הפרט? אתה גם חושב שזה איזושהי תרומה של, שלנו?
תראה, אני חושב שבזה דווקא היהדות הדתית איננה שונה מיהדות החילונית.
אוקיי, אחר כך תפקחו על זה.
במובן הזה, זכויות הפרט, תודה. אני חושב שזה דבר שהוא מצוי בשווה מבחינה ערכית בשני הציבורים.
פרופסור שטרנגר, אנחנו עכשיו לחלק שלך בעיה, לפני שאתה הולך להתווכח, אנא במתותא ממך, מדינת ישראל העתידית, איך היא תהיה? מה היא תראה?
אתה שואל, לא, אני חושב שהיו מה צריך.
אני אלך לשני הצעירים גם יחד. אני תיארתי לעצמי שזה מוקש, גם וגם.
תראה, איפה שהרב שרקי ואני נפגשים, זה בכך ש... אני מאמין, באמת מאמין ברב שרקי, למרות שאני מאשים אותו הרבה פעמים בפרוטו-פשיזם, אני מאמין לו שהוא בסופו של דבר נהנה מריבוי תרבות. זה משהו, אני חושב שזה משהו, אני רואה גם את ה... הוא נהנה מזה בסופו של דבר. ובמובן הזה גם מאמין בזה. עכשיו, אני חושב, ההבדל בין הרבני זה שאני חושב שאותה תחרות, אותו, אבל תחרות במובן של קנאת סופרים, במובן של איזשהו שטח פתוח שבו אפשר לשחק, הולכת לאיבוד ברגע שזה מתחיל להיות משחק שהוא על כוח, על משאבים וכך הלאה. במובן הזה, כל הרעיון של מדינה ליברלית, אני כבר, זה כבר משעמם אותי לחזור על מה.
תחזור.
אבל כל הרעיון של מדינה ליברלית זה להיות המחל שבו הדבר הזה יכול להתרחש. וזה כמובן מבחינתי כולל לא רק זרמים ביהדות, אלא גם דרכים לא יהודיות בכלל לחיות כאן. הם יהיו נוצרים, יש לנו מיעוט מאוד גדול של מוסלמים, קטן יותר אבל עדיין מאוד משמעותי של נוצרים, וכך הלאה וכך הלאה. ככה הייתי רוצה שזה יהיה. עכשיו, אני כן רוצה להגיד דבר אחד, אני... אם אתה שואל אותי לאן זה הולך, ואם אני לא במצב רוח של נבואת זן, כפי שאמרתי כבר בכמה
תוכניות... כן, במצב רוח של נבואה ריאליה.
אני חושב שבסופו של עניין, אנשים כמו הרב שרקי, כשהם יהיו כאן רוב, ואני מעריך שזה יגיע, פשוט אם אני עושה אקסטרפולציה, הם...
לא צריך, זה בדרך.
סליחה, לא בתוכנית הזאת, אם ירצה השם. אני חושב שהם יתחילו להיבהל מהאופציה של אוניפורמיות יותר מדי גדולה. א', הם יתחילו לכל אחד את השני בין הזרמים.
לא יתחילו, זה קורה היום.
אבל אז הם יאכלו את עצמם אחד את השני באמת, ואז פתאום הם יזכרו בשלושת הליברלים שהם שמו אותם בשמורת טבע, שהאלה אמרו, רגע, אולי זה רעיון טוב ל... אני בסופו של עניין חושב שעם גיהוקים בדרך, עם גיהוקים בדרך, בסוף ישראל תשמע.
אני רוצה להוריד את זה לעולם הפרקטי, אחרי שעסקנו בעניינים שברומו של עולם שהם נפלאים, ואני רוצה לשאול את שניכם שאלות פרקטיות. חתונות אזרחיות במדינת ישראל באופן רשמי, כן, לא, תחבורה ציבורית בשבת, כן, לא, הם מסתייגות, תלוי איפה, כל כיוצא באלה. כשרויות חופשיות ולא כשרויות רבניות, זה דבר שמתגלגל היום דווקא, זה כמציון תצטורה, זה מתגלגל בירושלים. אם כן, אני שואל שאלה לגבי החיים האזרחיים, אותך אישית יש לי עוד שאלה, נראה אם נספיק. בוא נתחיל איתך הרב אורי שרקי, קצר, כן, לא, הדברים האלה?
זה נראה שימה?
חתונות, תחבורה ציבורית בשבת, כשרויות חופשיות, חתונות אזרחיות, שתופסות על פי הלכה כידוע לך.
תראה,
עד כאן אני מסכים איתך.
תודה רבה.
הסכמה מוחלטת.
כן, כן, כן. תראה, השאלה של איך להתחתן, זו תמיד שאלה ציבורית. זאת אומרת, אין מדינה שבאה להתחתן, זה לא מעשה ציבורי. אתה צריך להופיע בפני איזשהו נציג של הציבור, יהיה אשר יהיה. והציבוריות היהודית כעת היא, בסופו של דבר, מקבלת את היהדות האורתודוקסית, אם זה ישתנה, זה ישתנה, אתה לא יכול לשנות.
אתה יודע הרי שזה לא ישתנה, כי האקסטרפולציה שקרל לא דיבר עליה קודם, תביא לידי כך שאין סיכוי שזה.
לא, יש גם רבנים שמעוניינים בנישואים מזרחיים, מסיבות שלהם, שאינן מקובלת.
תחבורה ציבורית בשבת?
זה עניין לוקלי.
נכון, ואני שואל דעתך בעניין הלוקלי, נניח בתל אביב, נוסע רוצה, למה לא? לפי תפיסתך, רוב בתל אביב רוצה, למה לא?
זה מה שיהיה, כלומר אתה יודע,
כי המדינה לא מאפשרת את זה, זה לא נכון. האם לדעתך המדינה צריכה לקבל החלטה בכל יישוב ויישוב או אזור שרוצים שתהיה תחבורה ציבורית בשבת?
אני חושב שזאת המציאות. ככה זה בחיפה למשל.
חיפה זה מקום המדינה ככה. טוב. כשרויות חופשיות?
זאת תהיה מציאות גם היום. היום כל אחד מקים את הבדת שלו.
אבל אסור לכתוב כשר בלי הכשרות של המדינה, אתה יודע את זה כמוני. חוק זה... שאני יודע גם מי חוקק אותו בזמנו.
אגב, זה, אני חושב שהחוק הזה הוא מצוין, לפחות צריך שיהיה איזשהו קריטריון שיבטיח למי שרוצה לאכול כשר, שזה באמת כשר.
אוקיי, הפרופסור שטרנגר, מה אתה חושב על הדברים האלה?
אתה באמת שואל?
כן, אני באמת רוצה לשמוע.
אז כן, כן, כן.
כלומר, כן, 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 כל הדברים האלה. במילים אחרות, במילים אחרות, אתה הולך, כיוון שזה לא יקרה, ואתה הרי יודע שזה לא יקרה. ונהפוך, המדינה תלך יותר ויותר ויותר לכיוון של הרב שרקי, לכיוון הדתי. בעצם זה מותיר אותך, הפרופסור שטרנגר, מחוץ למדינה. מחוץ להוויה של המדינה.
אני לפעמים ביטוליות ולפעמים ברצינות דיברתי על הצורך לקנטוניזציה של המדינה. אני חושב, אני עדיין חושב שבסופו של עניין, הצד של הרב שרקי יבין שהוא לא רוצה להפסיד אותנו וילך החובתם ייתן לנו לחיות כמו שאנחנו רוצים. עכשיו השאלה היא אם יהיו קווים אדומים שיעברו עליהם. זאת אומרת, משהו שאנחנו מוסרית לא יכולים לחיות איתו, משהו שאנחנו ערכית לא יכולים לחיות איתו, אז תהיה בעיה. אני, תראה, בסופו של עניין בתכלס הדבר היחיד שהיום מבחינת נגיד מאמץ אישי לא מתאפשר במדינת ישראל, זה להתחתן בלי רבנות. אני חושב שזה בושה, אין לי מילה אחרת. אני לא אופתע שאם הם יהיו הרוב, הם יתחילו להבין שזה לא רעיון טוב.
הפתעה רבה לשמוע את זה מפיך, ועכשיו הוויכוח הקדוש ביניכם.
הקדוש.
להזכיר לכם מה הנושא?
כן, כן.
הנושא הוא איך תראה המדינה הנפלאה שלנו בעתיד, גם הרצוי וגם המצוי.
טוב, תראה, לגבי השאלה של הנישואים האזרחיים, אני די פרקטי. כלומר, אם לא יהיו נישואים דרך הרבנות, אנחנו עלולים להיות שני עמים, עם שיוכל להתחתן עם השני, כלומר, אי אפשר לקבל תקווה שלא יהיו יוחסין ברורים. אז תמיד יהיה חשש ממזרות, יצטרכו לעשות ספרי יוחסין, והדבר הזה יפלג את העם. אני לא חושב שהדבר הזה הוא טוב, באופן פרקטי. כן? זאת אומרת, לכן, בסיבות פרקטיות, מעשיות של אחדות החברה, אני חושב שכדאי כן לשמור על הנישואין ברבנות. כן, כן, כן. עכשיו,
צושטל חלש. אוקיי, נעזור.
כן, דבר נוסף, נראה לי שהרעיון שאתה מדבר עליו, שאתה לא רוצה לעמוד בחוץ כי אתה חושב שאתה תורם לציבור הדתי, את הליברליות שהוא כל כך זקוק לה.
אני לא אמרתי את זה, אתה אמרת שאנחנו תורמים. אני לא פה כדי לתרום לכם שום דבר. אני פה כי אני חי כמו שאני חושב לנכון.
אתה אומר שאתה...
אני לא באתי לתרום לכם, אני ממש לא מקריב את נשמתי בכדי לתרום לרעיון.
כן, אבל אתה אמרת בכל זאת שבאיזשהו שלב הצד שאתה מכנה אותו שלי, יזכור שיש כמה ליברלים שכדאי היה ש... הם יתרמו לנו את הליברליות שלהם כדי שלא נוכל אחד את השני. כן, ואני חושב שזה מאוד אמיתי. אני חושב שבזמנו כשדיברתי עם פרופסור גביזון, היא אמרה, אתה יודע שאלמלא הצד שלנו, הליברליות, התרבות הכללית, גם לכם היה חסר משהו, ואני חושב שהיא צודקת לחלוטין. עכשיו, מה שלגבי הקנטוניזציה שאתה דיברת עליה, אני חושב ש... הרעיון של הקנטוניזציה, שאני שומע אותו הרבה מאנשי שמאל בזמן האחרון, כביטוי לייאוש מן הפיכת הרוב במדינה, בסופו של דבר זה גם ייאוש מלשנות את העולם. כי הרי אנחנו לא חיים אנחנו לא חיים בשונות תרבותית רק כדי לחיות אחד יד השני במוזיאון מעניין. כלומר, יש הסינרגיה שבין הכוחות השונים עשויה גם לשנות משהו בעולם.
אז אני אגיד לך נורא בפשטות, אנחנו מצליחים לשנות לא מעט בעולם, רק במדינת ישראל אנחנו לא מצליחים לשנות, אוקיי? אל תשכח שהרוב, החלק הכי יצירתי של היהדות היום, לא חיה במדינת ישראל, לצערי הגדול. אם אנחנו מסתכלים כמותית, ואם אנחנו מסתכלים על הגודל של היצירה ועל ההשפעה על העולם, אני חושב שלעם היהודי יש באמת השפעה מאוד יפה. המקום היחיד שבו היצירתיות הזאת שלנו is not in demand, זה נכון להיום, במדינת ישראל, ופה אנחנו באמת לא מצליחים לשנות.
תרשי לי להיות בהלם.
אז דווקא את העולם, עם העולם אנחנו מסתדרים, אנחנו מתקשים עם המדינה.
ואנחנו צריכים לעצור כאן. אני רק רוצה בכל זאת לשמור על המבנה שלנו, פינה סימולטיבית קצרצרה, נהפוך את העמדות, ובאחת התוכניות הבאות נדון בשאלה האם יש לנו יצירה שהיא שווה משהו, שהיא חשובה, שהיא תורמת משהו לעם היהודי, האם היא בכלל קיימת. נדון בזה באחת התוכניות הבאות.
לעם היהודי או לעולם?
לעם היהודי. אני מתחיל קודם עם העם היהודי.
מי זה לנו? החילונים? אני מתכוון אותך לנו.
גם. אתה חלק מהעם היהודי, קרלו שטרינגר?
לא אוהב את הביטויים.
אתה יכול לא לאהוב. אתה רואה את עצמך חלק מהעם היהודי?
אני יכול. תראה, הטריק שאתה קובע לי את מה שאני צריך להגיד, לא יעבוד לך אף פעם.
אוקיי, בסדר, אבל אנחנו בכל זאת צריכים לסיים. בואו נעשה סימולציה קצרצרה. כן. סבב אחד.
אני רוצה
פרופסור קרלו שטרינגר.
אין יצירתיות יהודית משמעותית במדינת ישראל. הכל מתרחש בחוץ על הארץ, שם ההשפעה של היהדות, שם היצירה היהודית, שם זה רציני. מה שקורה פה חסר משמעות.
זה לא מה שאני אמרתי. אני אמרתי...
רגע, הרב שרקי,
אני לא מוכן להיות מצוטט לא נכון, ואחרי זה הופך לעובדה. לא מוכן, גם לא בסימולציה.
בבקשה.
לא, אבל זה בדיוק מסוג הדברים, שזה סוג של טריקים רטוריים שאני אומר. אני אמרתי שההשפעה של היהודים על העולם, לפחות של הפדק שלי, לאין ערוך יותר גדולה ממה שהיא במדינת ישראל. זה מה שאמרתי. ואני חושב שיש משהו
ליצירה, גם אמרת. אמרת משהו ליצירה.
כן, של היצירה, של הצד שלנו על העולם, יותר גדולה ממה שהיא כאן. אני חושב שהניסיון לעשות מחטפים ככדי שזה ייראה רע, לא מקובל.
בסדר. בוא נמחוק.
קודם כל, זה לא נמחוק שום דבר, זה החשוב ביותר. אתה רוצה לומר מילה אחת, הרב שרקי?
לא, עכשיו אני ברוגז.
עכשיו אתה ברוגז.
סוף סוף הגיע הזמן.
אני מודה לשניכם. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. להתראות.